בהתחלה הם מכרו גם את המטלטלים שלהם, את מקנה הצאן, מקנה הבקר ובחמורים. כאילו כסף, צאן ובקר בחמורים, ואז נשאר גבייתנו ואדמתנו, אז מכרו את עצמם, אותם ואת עצמם, כלומר את השדות לפרעה, ובאמת הוא העביר אותם ממקום למקום. כלומר, מה שאומר שבזה יצא שבני יעקב, האחים שלו, לא היו שונים. כולם היו בסוג של גלות. והם, מה היה הביטוי שהם קנויים? שהם נתנו חמישית וארבע חמישיות, ארבע ידות בשביל עצמם, לקיום. אז הוא מבאר את זה. אז עוד ביאור שהוא מביא, הוא באופן אחר יבואר. ונתתם חמישית לפרעה וארבע ידות תהיה לכם לאוכלכם על אשר בתיכם. הנה אמרו במשנה דברכות פרק ה' דברים. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, בית הלל אומרים בורא מאור האש. גם מבחינת עיקר הדיון פה יהיה על, על זה, על ברא ובורא, אחר כך אנחנו ננסה להבין איך זה קשור לעניין של ארבע ידות לעצמם וחמישית לפרעה. ויש להבין, דאמר לו פליגי בית שמאי ובית הלל בברכת הנהנים, כגון בורא מיני מזונות, או בורא פרי הגפן, או בורא פרי העץ ודומיהם. ולבית שמאי היה לו לומר בכל הברכות שברא. ולמה אמרו בית שמאי רק הרבה הגדלה, יש לומר שברא ולא בשאר ברכות. זאת אומרת, בכל הברכות אומרים בורא. ופה אומרים, לפי בית שמאי, ברא מאור האש. יש ברכה אחת שאנחנו אומרים לשון קרובה לזה, ברא. נכון? אני חושב שברכה אחת. אשר ברא. שם אמרנו, זה אשר ברא, כן. אבל זה דומה. כמו שברא, כן. אז יכול להיות שמה שהוא יגיד, אולי זה גם נותן מקום להתבונן בזה. ואפשר לומר, דבי שלמה, גבי בורא מיני מזונות. כן, עוד פעם, השאלה היא למה בורא ולא ברא בשאר הברכות מוסכם, גם לפי בית שמאי. בי שלמה גבי בורא מיני מזונות, או בורא פרי הגפן, כאי גוונה, דו תמיד בריאה בידי שמיים, מודו בית שמאי, דה יש לומר בורא ולא שברא כבר. דה בדבר שהוא בידי שמיים, שייך שפיר לומר בורא לשון הווה. שהשם מדברך מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. ושייך לשון בורא, שבורא תביט. מה שאין כן גבי הבדלה, סבירה לו לבית שמיים, דה יש לומר שברא מאור האיש. דה היית במדרש במוצאי שבת חנן הקדוש ברוך הוא חוכמה ובינה לאדם הראשון, ונטל שני אבנים והקישם זה בזה ויצא אור מביניהם, וזהו בריאה בידי אדם, שנתן הקדוש ברוך הוא חוכמה ובינה לדעת לאדם מוצאי שבת והוציא את האור מביניהם בין שני אבנים. ושייך שפיר לומר בזה שברא. זה שברא משמע כבר, היינו שכבר ברא את האור. אבל עכשיו אבי בידי אדם, שנתן הקדוש ברוך הוא שכל לאדם, היינו מזמן הבריאה ואילך, כך שייך לומר אצל הבדלה שברא. מה שאין כברכת הנהנים, בורא פרי העץ וכדומה, שבריאה בידי שמיים, מודו בית שמאי דאמרינן בורא לשון הווה. שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שפיר שייך לומר בזה בורא, ולתירוץ זה איראני בני הרב הגדול מורנו מאיר נאורי היום. אז אומר באמת, כשאדם פוגש פרי הגת, פרי העץ, פרי הגפן אפילו, הוא בורא מיני בזונות. זה הוא פוגש מעשה שמיים. למרות שביין יש גם מעשה אדם, אבל עיקר הברכה היא על הצירה הטבעית, על הענבים ועל האפשרות להפיק בהם יין. אז זה... אז את האמת פוגש את הקדוש ברוך הוא. וכמו שהוא ברא את העולם, ככה הוא ממשיך לקיים אותו גם בכל יום תמיד. אז כל מה שצומח, כל מה שגדל, הוא מעשה השם. הוא מחדש אותו אחד ומעשה בראשית, וכשאדם פוגש את זה ואוכל את זה, הוא ממש פוגש את, את הקדוש ברוך הוא שמחדש בכל יום מעשה בראשית. אבל מאור האש זה פעולה שאדם עושה. כי אמנם האש היסודית נברא בידי שמיים, אבל האפשרות ליצור כל פעם אש חדשה, זה כבר מעשה אדם. אז בזה כבר פחות שייך לראות מעשה שמיים. לכן צריך לברך על הבריאה של האש היסודית, לא על מה שאדם ממשיך. עכשיו זה גם קשור ללשון השנייה שהם חולקים, נכון? שברא מאור האש, בורא מאורי האש. אז גם מאור האש זה כאילו האש, התכונה הבסיסית של האש, שזה באמת בריאת שמיים. מאורי האש זה כל אולי ההתפרטויות, כל הפעמים שאדם מדליק כל מיני אישים. אז זה... מאורי האש, בורא מאורי האש. באמת באופן פשוט, יותר אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא, שפוגשים מעשה שמיים. אבל בית הלל לכאורה חולקים, הוא לא הזכיר אותם, לא? פשוט, שבית הלל חולקים, אומרים שגם בזה אפשר לראות מעשה השם. שלא רק האש שנבראה, אפשר תפתע להגיד שגם כשאתה כל פעם עושה אש, אתה פוגש את האש ההיא. כאילו, כמו בצמיחה, בכל פרי, אתה פוגש את המעשה שמיים. למרות שפה מעשה אדם יותר ניכר, עדיין לא יתבטל מעשה שמיים. אני כבר אפשר להרחיב ולומר שבית הלל אומרים שגם מה שנברא האפשרות שאדם יעשה וישלים את מעשה שמיים, זה גם חלק מהמחדש בטובו וכל יום תמיד מעשה בראשית. זה באמת, לא אריך בזה הקדושת לוי, אבל הרב יוצד ידוע שכך אומר בעין היה, שזה הוויכוח, לפחות זה החידוש של בית הלל. האם לא רק מה שהשם עושה, אלא גם מה שאדם עושה, אפשר לראות בו, אפשר לפגוש בו את מעשה השם. כלומר, גם החוכמה שאתן השם לאדם, זה בעצמו, וההשתתפות שלה עם הטבע. זה בעצמו גילוי אלוקי. כלומר, יש פה כאילו את הבסיס הטבעי, את מה שאדם יוצר מזה, החיבור הזה בין שכל האדם לבין הטבעיות, זה בעצמו מעשה השם, וגם מעשה שייך ברכה. והרב אומר שזה משל לכל מה שאדם עושה. כל הפיתוחים של האדם, כל המלאכות, כל מה שאסור בשבת, הרי אומרים את זה בהבדלה. כל מה שאסור בשבת, הרי זה מה שאדם מפתח מעבר לטבע. זה הפשטות של המלאכה, משהו מלאכותי, כמו שאנחנו אומרים. משהו דורש מלאכת מחשבת של האדם. לעומת מעשה הטבע, כאילו בשבת מניחים את הכל הטבע. אומרים הטבע כמו שהוא טוב. כולל מה שעשינו עד היום. מה שעשינו עד היום כבר חלק מהנתונים. מה שאדם מפתח את העולם, מניחים. אבל באמת, ואז מתגלית הקדושה, השמימית השבתית. אבל בהבדלה אנחנו אומרים, אבל גם מה שעכשיו אדם חוזר לפעול מלאכות, לעשות פעולות של ימי חול, גם זה מעשה השם. כך אומרים בית הלל. אצל הרב זה יסוד גדול. הוא אומר את זה בפרק שמיני, הוא אומר את זה גם בהקדמה. הוא אומר גם החידושי תורה של ה... גם בתורה עצמה יש את שתי הבחינות. שיש את התורה שניתנה מן השמיים, ויש את מה שאדם מחדש בתורה. אז מה שניתן מן השמיים, אפילו, זה גם יחסי, בשבילנו גם נגיד המשנה זה כבר מהשמיים, זה כבר בכתם, בחותם, קדוש של חכמי ישראל, כבר מובן מאליו. אבל מה שמתחדש בהבנת המשנה, בהבנת הגמרא, בכל דור ודור, זה יותר ניכר השותפות שלנו, ודאי ביחס לכל התורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב, זה מעשה אדם. הוא אומר, אבל גם זה חלק מהופעת התורה. גם זה חלק מהשגחת השם. הרב אומר שבמיוחד זה הפירושים שהם לא פשט, אלא שאלה שהם קצת דרש, הוא קורא לזה בהקדמה לעניין הביאור. שפירוש זה להגיד מה כתוב. מה כתוב? בצורה הכי מפורחת ומדויקת. אבל ביאור זה להגיד כל מה שנולד ממה שכתוב עם הפגישה עם השכל שלי. ממש כמו שהאש, יש את האש, ויש את מה שאדם עושה פעולה כדי להוציא את האש, להמשיך את האש. אז גם כל מה שאדם כאילו מדליק את האש שגנוזה באותיות של התורה ומביא הבנות חדשות, השגות חדשות, זה, גם זה חלק מהופעת התורה, זה מה שהרב קורא לזה ביאור, ונראה שמתכוון שגם הדרך שלו בעין היה היא במידה רבה בדרך הזאת. משאל רבה, זה הדבר הנפלא שיש הנהגה אלוקית גם בשותפות של מעשה אדם ומעשה שמיים. מתחבר לאותה גמרא ידועה שרבי עקיבא אמר שהלחמניות הגלוסקאות הן יותר גדולים מהחיטים. כי מה שהחיטים זה דרגה אחת, אבל כשיש את השותפות של הבריאה ומה שאדם עושה עם זה, זה הדבר המשובח. אז אפשר היה לדרוש ולומר שהרי יש מחלוקת בגמרא, נכון, מה מברכים ברכת התורה. נכון, אני חושב ש... תמיד שיש כמה דעות, יש דעה על המקרא, יש דעה גם על המדרש, יש דעה על הגמרא. אז כאילו, כביכול אם בית שמאי ונזקקים לשאלה הזאת, יכול להיות שמאמרים שרק על המקרא. אם נגיד שזה לחבר פה את ההסברות. כי באמת במקרא, זו התורה האלוקית כמו שהיא. תורה מן השמיים. עוד לפני פירוש, לפני הסברה, לפני הבנה, תורה שבכתב. באמת, אנחנו נוהגים בקדושה העליונה, גם ב... אפילו ביחס לכבוד הספרים, מבחינת מה מניחים על מה. קדושת ספר תורה וכו'. אז יש באמת דעה שעל זה ברכת התורה, כי זה התורה ממש. מעבר זה... ובית הלל אומרים, כביכול אני אומר, על פי השגת בית הלל, מתאים יהיה להגיד ש... מתאים יהיה להגיד שגם על תורה שבעל פה אפשר לברך. שגם מה שאדם מחדש, גם מה שאדם משיג בתורה, כמו זה המאורי האש, כן? לא רק האש היסודית, אלא גם המאורי האש, גם זה חלק מההופעה של התורה. ועד רבה, יש אפילו להיטה מיוחד, כן, חביבים דברי סופרים, יותר מדברי תורה. ככה, באמת אפשר לומר. גם זה מעניין שבעובדה אנחנו כן משתדלים לברך ולהגיד אחר כך, נכון, את הפסוקים, ברכת כהנים, משנה, אלו דברים, הברייתא של גם כשאלו דברים יותר באריכות, ויש גם כל נוסחים שאומרים את פרשת התמיד, שזה התורה, אומרים את איזו מקומן שזה המשנה, ואומרים ברייתא של רבי ישמעאל שזה הברייתא. זה שתי דרכים שלומדים בעצם תורה, משנה וגמרא. ועל זה חלה ברכת התורה. אז רואים שכן עם ישראל קצת מקבל את הסברות, כאילו, האם אפשר היה להגיד בו נותן התורה, ואז לקרוא פה, ונמצא לפי דברינו, יבואר ש... כן, למה לא? אורות, גם, שנגיד לפעמים זה בשפה, בלישנה דיינשה, כמו שהרב אומר, זה פסקה, מדברת על המחשבה הכללית, לא מטוטט אפילו איזה מאמר, כן, באמת, היה אפשר לברך על זה ברכת התורה. ברור אפילו אם אדם רוצה כמה בוקר, רוצה ללמוד אורות, תגיד ברכת התורה. בסדר, אז אתה עושה כמו שנוהגים, תגיד את מה שאומרים ברכת התורה, את הפסוקים, את ה... מצד האמת, אפשר ברכת התורה על כל הדברים, אבל אנחנו כן נוהגים להגיד על, על הדברים היסודיים. שזה גם, זה קצת בחינת תורה יחסית, כן? כמו שאומרת, תורה שבכתב היא תורה שבכתב לעומת כל ההמשך. גם המשנה היא קצת תורה שבכתב לעומת הגמרא, והגמרא היא תורה שבכתב לעומת כל הפירושים. אז אנחנו קצת נשארים שם, כי יותר מכוונים אל, אל המקום היסודי. כאילו זה, יש בזה גם סברה גדולה. כמו שאדם, נגיד, נותן שיעור שלם בהגדה, אחרי זה רוצים להגיד קדיש לרבנה, אומרים רבי חנניה בן עקשיא. למה? כי
אמרתי משלים, אמרתי הסברות, אמרתי תירוצים, אמר שתירוצים היו נכונים, אמר שהמשלים היו מדויקים, אולי זה היה גם קצת, אולי נזכה שזה שיחת חולין של תלמידי, זה... נגיד משהו ממש, נראה לי זה הסברה. עושים את זה תמיד, כי הייתי למדוע עד עכשיו גמרא, אבל נראה לי שזה בא מהמקום הזה. אז זה כל זה אולי הסברה שאנחנו מייחסים אותה לכיוון הזה לפחות שהיא של בית שמאי, שהרי גם מהם ודאי דברי אלוקים חיים. ויחד עם זה, הסברה השנייה זה שיש טעם מיוחד דווקא בכל ההתפשטות ודווקא בזה איפה שניכר, עוד יותר החידושים של כל חכמי הדורות, הפעולה של גם של מעשה אדם, וזה יש טעם מיוחד של הופעה אלוקית, וגם זה בחינת מחדש ביטורו וכל נתמיד מעשה בראשית. טוב, אז כל זה מהלך אחד שהוא אמר כאן. ועוד נראה לפי הניהוד דעתי לתרץ קושייה זו. דעמי לא פליגי בית שמיים, והכל ברכת הנהנים. דעמי לא לממר, דעמי לא מכונה בחוד שברה. דהנה, בשולחן ערוך אור החיים, איתה שצריך שיכוון אדם בחילתו ושתייתו, וכל צרכיו, הכל כדי שיהיה לו כוח לבוא את הבורא ברוך הוא, לקיים בכל דרכי הדיור. כן, מה הופך את האכילה והשתייה למשהו שהוא לא רק משותף לנו ולמעשה הבהמות והחיות? זה שיש לנו כוונה שזה ייתן לנו כוח לעבוד את השם. ובכתבי האריז"ל העמיק בדברים אלו. ומסתם הדבריהם עולה לכאן אחד. כן, מה שהשולחן ערוך ומה שהארי. ראינו שהשם יתברך ברא בעולמו ארבע בחינות. דומם, צומח, חי, מדבר. וחפץ חסד הוא שיהיה לכל הדברים עליות. היינו שהדומים יעלה לבחינות צומח. וכשהחי אוכל, הצומח יש יותר עלייה. היינו מבחינות דומם, מבחינות צומח לבחינות חי. אחר כך כשאדם אוכל, החי יש לה כל עלייה, לבחינות מדבר, עיין שם. כן, אז באמת במבט של תפיסה של אחדות, אז יש אחד הביטויים של האחדות של כל המדרגות, זה שהדומם יכול להפך לצומח, והצומח לחי, והחי למדבר, וגם אולי ישירות. זה החיבור. זה גם באמת בתפיסה שרואים את הכל כאורגניזם אחד. תפיסה שיותר רואה כל דבר עומד בפני עצמו, אז יש את ההערה המוסרית, מה פתאום שאנחנו נאכל חיות, מה יגיעו למה שנאכל צמחים. אז זה הערה, אבל במבט שכאילו רואים את כל העולם כאיזשהו מערכת אחת, אז ככה אפשר לראות אותו. נמצא אתי שפיר, ובכל ברכות הנהנים, שייך למימר בורא פרי העץ, או בורא פרי הגפן, אפילו לבית שמיים. ובזה שייך לומר בורא, כי בורא לשון הווה. שרי כשאדם אוכל ונהנה, אזי מתעלים כל הדברים, מבחינת מדבר. מנסה בחינה דומם, צומח חי, מבחינת מדבר. כן, הדצח נפח למדבר. ונמצא בעת אכילת האדם נעשים ברואים חדשים, ומתעלים לבחינת מדבר. משייך בזה שפיר לברך בלשון הווה, היינו בורא שהרי בשעת האכילה נעשה בריאה חדשה שמתהפכים הכל מבחינתם לבחינת אדם. כאילו אומר, יש פה בריאה. הדומם עבר למצב אחר, עבר למצב קיום אחר. במצב קיום אחר הזה שמתחדש אצלו זה בריאה חדשה. זה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וגם באופן אולי פשוט יותר מה ש... כתוב בכוזרי, שהוא רוצה לתת משל למשכן, אומר שהמשכן זה השראת שכינה, והשכינה שורה על כל הקורבנות, על כל המאכלים והמשקים, שכאילו זה דומה לסעודתו של אדם, הוא אומר, בעצם גם אצל אדם זה פלא. זאת אומרת, מה הוא צריך אוכל? גם הנשמה בעצם, כי יכול לא צריכה אוכל. כדי שהנשמה תשרה בתוך הגוף, היא צריכה אוכל. אז זה שהאוכל הוא, יש בו דבר מאוד גדול, הוא כאילו מאפשר את הקישור, של הרוחני והגשמי. הנשמה להופיע בגוף. וככה גם המשכן, עם המקדש, קורבנות בעצם מאפשרים את השראת השכינה בתוך מציאות, בתוך מקום, בתוך, ביחס לדברים ממשיים חומריים, שזה הפלא האלוקי, שהמקוד מתגלה גם בתוך הדברים הגשמיים. אז היא גם בריאה. נוצר פה בעצם מציאות של השראת שכינה, שיגיד זה אותו דבר, כן, החיבור בין הגוף לרוח, זה בעצם לקחת את הדומם ולהעלות אותו לבחינת מדבר. וזה גם החיבור בין השולחן ערוך לבין הארי. שהארי אמר שהדומם נהפך למדבר, השולחן ערוך אמר שתכוון לשם שמיים. אז אמת, אם לא תכוון לשם שמיים, אז הדומם נהפך לחי. היה חי, נשאר חי, כן. עם הארץ עשו לאכול בשר. מה עשית? אבל אם אדם מכוון לשם שמיים, אז באמת הוא נהפך למדבר. צריך להיות מדבר. אז זה משהו, אז יש פה באמת בריאה חדשה. זה מוסבר שבאמת במבטים יותר פנימיים, אנחנו אולי לא יכולים כל הזמן לחשוב ככה ולהרגיש ככה, אבל שבאמת מעשה האכילה זה התרחשות מפליאה. כאילו לא פלא שהיא גם בהרגשות הפשוטות, יש בתוכה הרבה אנרגיות, אבל בעצם גם במבט עמוק, קורה פה התרחשות מאוד, מאוד גדולה, דבר שהוא באמת, אני יודע, אפונה. אפונה נהפכת למשהו שהוא אחר כך, יש בו חוכמה ושכל ומחשבות ודיבורים, פלא כזה.
אבל אני חושבתי שהארי אומר שבעצם הדבר הראשון, הציבור הראשון שלו זה על האכילה, הוא לא יכול לדבר ולא יכול לשם. אבל כשיצאו מהעולם, כל שאר תאי המצוות זה בשביל לחזור לאכילה הראשונה הזאת. לחזור לאכילה את מה שאתה אומר שם.
אז אתם באמת רואים שכמה שהאכילה היא דבר משמעותי. לאכול נכון. באמת אצל התינוק, הדבר כמעט הראשון שהוא פוגש בחיים, זה הפלקס המציצה, כאילו, זה הדבר שמעסיק אותו. אך מהנפש, גם החיתואינים אמרו שאפילו יש בקשר בין זה לבין גם תאוות יסודיות אחרות. שכאילו, אני חושב שהם גם באיזושהי הבנה פשוטה של החיים של האדם, שאם זה כאילו מתנהל נכון בבריאות, אז גם כל הדברים נהלים בבריאות, לא רק זה. ככה, מן הסתם, אמרתי, למרות שהם חקרו את הצד החיצוני של האדם, אבל לא שלא היה להם כמה סברות טובות. יפיפותו של יפת בועלי שם. אז גם יפיפותו של יהודים שעוסקים בעניינים של יפה, גם יכול להצטרף לו על הישן. גם השנה גם כן עשו פה מסיבת חנוכה עם כל מיני מנגנות והצגות וזה, ממשיכים את המסורת. יפיפותו של יפה בו על הישן. טוב, אז זה מה שהוא אומר, ולכן זה שייך בורא. נמצא אתי שפיר, נכון פה היינו. ובכל ברכות הנהנים, שייך לומר, אני קראנו את זה, שייך לשפיר לברך בלשון הווה. מה? היינו בורא שהרי פישת האכילה נעשה בריאה חדשה שמתפכים הכל מבחינתן מבחינת אדם. ולזה אף בית שמיים מודו בכל הברכות הנהנים מברכים בורא בריאה לשון הווה. רגע, בהבדלה, שהוא דבר שלא נכנס לגוף האדם, רק שעושים מצווה במאור, וזה סביר עליה לבית שמיים, אני לא שייך בזה בורא, כי אינו נעשה בריאה חדשה, כי אינו נכנס לגוף האדם. לכן סביר עליו דייש לברך שברא דייקה, היינו שכבר ברא. זה מעניין, שפה כאילו בית שמיים מחליפים אולי, או נותנים מקום לצד שהרבה פעמים לפחות במבט שלנו, שאני לא בטוח, המבט היחידי שאפשר היה להסתכל. אבל שאני חושב שדי רגיל מתבונן בו, שבית הילה כאילו יותר נותנים מקום למעשה האדם, כמו שהדברנו את השיטה הקודמת. דווקא אם זה נכנס לתוכחה, אז יש פה עניין, אם לא, אז לא. אבל נכף נראה שהתבונן, זה כן אפשר לומר שזה באותו, נשאר באותו קו עקרוני. ובית הילה לספרי, לאף על פי כן משעת עשיית המצווה נתעלה על ידו הדבר. כיוון שעשה מצווה במאור, האש נתעלה ונתהפך לבחינת אדם. היינו לבחינת מדבר, ונעשית בריאה חדשה, ושייך בה בורא לשון הווה. אבל לגבי ברכת הנהנים, גם בית שמיים הודו שיש לברך לשון הווה, היינו בורא, שהרי בכל עת האכילה נכנס לגוף האדם, נכנס לגוף האדם, נעשית בריאה חדשה, ושייך שפיר בזה די כבורא, לכן שפיר מברכים בברכות הנהנים בורא פרי הגפן או בורא פרי העת וכדומה. אז בית שמיים, אומרים שבאכילה ושתייה יש בריאה חדשה, אבל בהבדלה, בברכה על נר הבדלה, אין בריאה חדשה.
כי האש לא נעשית למדבר. בית הלל אומרים, לא, על ידי המצווה, אז כן, הפכתי את האש למשהו עם משמעות. הוא לא סתם דומם, הוא מצווה. הוא נהפך למשהו שהוא באמת שייך למדרגת המדבר. גם נעשה בחינת אדם, בחינת מדבר. זאת אומרת, אז במשפטים האלה כן אפשר לחזור ולומר, בית שמאי באמת יותר מכוונים למעשה שמאי. כאילו, אדם צריך לשים את העיניים לכיוון, זה אדם בסופו של דבר, לכיוון מעשה שמאי. כמו בהסברה הקודמת, שהמאכלים זה פעולה אלוקית, הפירות וכו', לעומת האש שזה פעולה אנושית, גם בהסברה הזאת, גם פעולת האכילה והשתייה, למרות שזו פעולה שאנחנו עושים, בעצם פעולה טבעית. אנחנו די מוכרחים לה, היא קוראת לא רק את זה בני אדם, וכל ההתרחשות הזאת, הרי גם חלק גדול ממה שקורה במערכת העיכול, זה לא בשליטתם, אנחנו עושים חלק קטן מזה. אז זה באמת מעשה שמימי. הבחירה החופשית פה, הקומה האנושית פחות באה פה לידי ביטוי. זה באמת בריאה אלוקית. כי במעשה טבעי באמת יכולים לקרוא דברים שהם מבחינת בריאה חדשה, במעשה טבעי שהוא שמימי יותר. אבל מה שהאדם עושה זה שהוא נגיד לוקח נר והופך אותו לנר הבדלה. מור אבי, שהיית הרבה פעמים מספר, שהשיעור הראשון ששמע מהרב ציודה, אני חושב שזה היה השיעור הראשון. שהוא דיבר על הקדושה, שהקדושה זה מציאות. שהקדושה זה דבר קיים. והדוגמה שהוא הביא הרב ציודה, כנראה גם רגיל להביא, זה שאומרים ששור ושור פסולה מוקדשים זה כליים זה בזה. למרות שמבחינת הטבע שניהם זה שברים. וכיוון שאחד מהם יש בו קדושה, אז זה כאילו מין אחר. כאילו גם מה שלפי התורה, לפי ההלכה, ובמקרה הזה זה גם משתתפות של האדם, שמדובר פה גם על קורבן שנפל בו, קורבן שאדם הקדיש ונפל בו מום. אז גם זה מציאות. כלומר, כשאדם אוכל והאוכל משתנה ונפח לגוף שלו, זה מציאות פשוטה. אבל כשאדם לוקח אתרוג ומקדיש אותו למצווה, כן? אז עכשיו קראו לו, כתוב אסה, ועכשיו קוראים לו שנה, כן? הדס עכשיו השתנה השם שלו. מורה אומרת שאפילו לעניין קניין, זה יכול להשפיע. שהשתנה שמו, אבל אף על פי שלא השתנה כלום. זה לא שינוי מעשה. השינוי השם זה גם שינוי. גם חולין ונעשה הקדש. ונעשה תרומה, וגם, זאת אומרת, אז זה מעשה שלנו. כשאנחנו פועלים פעולה של קדושה, קוראים לו בשם, ואז אני באמת מתחדש בו מציאות חדשה. גם זה קדוש, גם זה בריאה, גם זה הופעה אלוקית. זה באמת כן מתחבר, אותה תפיסה של בית הלל, שאומרים שגם מה שאנחנו מקדשים את המציאות, כן? שוב, נגיד, אפשר להגיד שבית שמאי יותר אהבו את מקדש השבת, מיה וקיימה. הוא רק מודים בזה שהשבת קדושה. מקדשים את הזמנים.
יש
מה,
לא
כבית
שמאי
להילל.
יש מה, לא כבית שמאי להילל.
זאת אומרת, אפשר גם את זה לקשר. שבית שמאי מתכוונן לשבת. השבת זה איפה שאין לנו השתתפות. שם אתה יונק, כל המציאות צריכה להיות מובדלת. ניכר הפער בינה לבין השבת. באמת, לא אומרים שקדושת השבת נמשכת לכל ימי החול. אז אם אלה, גם ימי החול, גם בתוך הפעולות שלנו, כמו שדיברנו מקודם, גם בזה יש הופעת השם, נכון?
אפילו בלי קשר
לשבת. איך השם יום יום? טוב, אפשר להגיד שזה כן קשור, אבל... אבל שגם במעשה אדם, לא רק מצד שזה הכנה לשבת, מה שאתה אומר. כן. נשאך בימי החול יותר מצד עצמה, גם זה לא בניקור, לא בניקור לקדושת השבת, אלא שיש פה איזשהו חיבור כזה. שאומרים, החל עלינו הבאים ובאים וקראתנו שלום, ואתה יכול לנתנו, כאילו, זה שכל ימי החול מקבלים מקום ומקבלים משמעות. אז זה אז יש את ההסברות שהוא אומר כאן. ויבואו בזה הפסוק, בוא צריך להתבונן איך, ונתם חמישית לפרוק, וארבע ידות יהיה לכם לאוכלה. דיינה אמרים בגמרא ברכות פרק כמה, אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרם דוד? כנגד הקדוש ברוך הוא, וכנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כולו, מלא כל העולם כולו, אף הנשמה מלאה כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה, אף הנשמה רואה ולא נראה. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, את העולם כולו, אף הנשמה זנה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. והנה מבואר בזוהר הקדוש. אורייתא סתים וגליה. סתים וגליה. והקדוש ברוך הוא סתים וגליה. והנה ארבע דברים הם סתומים. היינו הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה, הוא סתום. ושהקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו וטהור ויושב בחדרי חדרים, זהו סתום. רק מה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כולו, זה נקרא גליה. מלוא כל הארץ כבודו. אני יודע שבעיניי זה היה קצת חידוש, כי יכולתי גם לחשוב שזן את כל העולם, זה גליה. למשל, הוא פותח את ידיך ומטביע לכל חי רצון. אבל הוא אומר שהוא ממלא מלוא כל הארץ כבודו, זה נקרא גליה, כי זה גופה, מה זה מלוא כל הארץ כבודו? שכל הארץ, לא, כאילו, ניכר בכל הארץ. יש את הקדוש, קדוש, קדוש, שהוא נשגב, מרומם, מעבר לכל זה, מלוא כל הארץ כבודו, זה שהוא בתוך הארץ, זאת אומרת שהוא מתגלה. אז זה נקרא גליה. וזהו לפרעו. היינו התגלות, כן, כמו הוא פרה את ראש האישה, כאילו שזה לגלות. וארבע הידות תהיה לכם שהוא סתום. שארבע הוא סתום, וזהו ארבע הידות, יהיה לכם שהוא סתום, וחמישית לפרעו שהוא התגליה. אז אם הייתי פותח בפסקה הראשונה ששאל מה הכוונה וזה מדלג על כל האמצע ומדלג לפה, בסדר. אבל באמצע הוא העריך בכל העניין שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, ברא, בורא, מה? זה מעניין, אני שמתי לב, צריך כנראה, או שיגלו איזה נוסח. אמרתי שאוהב ישראל אולי, הייתי פעם, פעמיים שהוא אומר את אותם דברים וקצת יותר מרחיב אותם. אבל כאילו קיצר, לא הסביר מפורש מה הקשר. איפה הקשר בין ההקדמה לבין הארבע ידות והחמישית. אבל יכול משהו להם מתבקש, מה זה ברא? אחורה זה ההתגליה או ה... סתים. יש ברא ובורא. מה יותר סתים, מה יותר אתגליה, אם היינו. מה?
בורא זה סתים.
בורא
זה סתים?
לא רואים את זה. אה. אני חשבתי.
בורא זה
קליה. מה?
בורא זה גליה, זה הווה, מחדש מקומו.
בורא זה אתגליה. זה מה שמתגלה.
ברא פעם?
וברא זה...
פעם מתגלה, לא?
כן. כן, ככה אני גם חשבתי. יש תמיד מה שאתה מתכוון, שזה סתים... בפשט, אנחנו לא כל כך בקלות רואים את זה, שזה כל הזמן. כן מבינים שהעולם נברא.
אבל זה כמו זן.
אבל לפי מה שהוא אמר...
שזה נחשב לפי דלבישים.
נכון, נכון.
זה
יגע. אבל באמת לפי מה שהוא אמר, אז איפה נגיד יותר רואים את הבריאה שלו? יותר רואים בפירות. שם זה יותר גלוי לעיניים, שזה מעשה השם. באש זה פחות גלוי, כי מעשה אדם מעורב בזה. יכול להיות שזה מתכוון לרמוז. זה לא שזה לא, אבל זה לא, פחות גלוי, פחות ניכר. כמו שאומרת, אנחנו, זה מאוד טבעי שאדם יוצא לטבע, רואה את העצים, רואה את הנופים, את הפרחים, את הריחות. מה רב מעשיך השם? אבל להסתכל על הכרח הגדול, הסואן, מה רב מעשיך השם? כן, לפי בורא מורה האש, כן. שלפי הניסוח במיוחד של הרב, שגם מה שאדם בחוכמתו מייצר מהטבע, אז כשאדם רואה איזשהו מחשב משוכלל, מה רבו מעשיך השם, כן. כי זה
זה גם כן גילוי אלוקי. הצירוף חוכמת האדם לחוכמת הבריאה. אבל באמת, רואים בית שמאי, זה פחות ניכר. יותר קשה להגיד על זה בורא. כאילו בורא זה איפה שזה יותר באמת ניכר. אז זה שייך ל... זה הגליה. אז כאילו הוויכוח שבין בית שמאי לבית הלל, איפה זה נשאר בגדר סתים, איפה זה מגיע כבר לגדר של הגליה. אז ברור שה... כל ברכות הנהנים זה גליה, דבר גדול מאוד, ובהבדלה, גם אם הלכה כבית הלל, אבל כנראה אין ספק שזה יותר חידוש. כאילו לפי זה בהבדלה יש עניין מיוחד. זאת אומרת, בורא מורא אש, זה יותר מיוחד מלהגיד בורא פרי העץ. גם בזה השם מתגלה. כן, גם כשזה עם מעשה האדם, או גם כשזה לא באמת פעולה של בריאה חדשה כפשוטו, אלא על ידי הקדשה למצווה, גם זה הופך אותו למדבר, כמו הביאור השני. גם על זה אתה יכול להגיד בורא, גם זה בגדר התגליה. ולפי זה יהיה טעם מיוחד שאומרים, ברוך אתה השם נותן התורה. גם יכולת להגיד, שוב, שהתורה במקורה, ביסודה, היא ניתנה. אבל בכל יום, זה הרי מה שאנחנו מבינים כל יום. גם זה נותן התורה. גם אנחנו בזה... זה רק באמת להשלים אולי עוד עניין, מה שאנחנו אומרים, אשר ברא, עשה מזמרה חתן וכלה, שמת בלשון כזאת. פשוט יכול להיות, אומר, אני קצת מתחבר למה שדיברנו פה לפני ערבית, יכול להיות שאשר ברא, עשה מזמחה, בגלל ש... אנחנו יודעים עכשיו כתובות, נכון? פה. בגלל שב... יותר מסובך לקרוא בשם שמיים מפורש, על העניין הזה. לפני החטא, עולם אחר. אבל אחרי החטא, אדם הראשון כוונה, אז אומרים אשר ברא. וברכת אשר ברא, רש"י נכון מבאר שיותר מתייחסת לחיבור המיוחד של איש ואישה, לא רק כשני שותפים בכל מה שהם עושים כל החיים שלהם, אלא בעניין המיוחד של איש ואישה. אז זה באמת, אתה מודה על הבריאה הכללית. מה בהווה? משמח, אתה נמצא. אתה מדבר על השמחה. אז זה יותר אפשר להתייחס באופן מפורש. ככה, אבל אפשר לומר שבזה אנחנו קצת מחמירים כמו בית שמאי, שיותר יכולים לראות את מעשה השם. בלעם אומר, מי מנה עפר יעקב מספר את רוב הישראל, מי שכל הכוכבים, מלאכים, משרתיו, הסתכל ברביעותיהם שלנו. משמע, באמת זה לא פשוט. ינחן עמי, אבל זה סוד. זה לא כל כך בהתגליה. זה לא אי אפשר לדבר על זה כל כך בגלוי. לכן אומרים, אשר ברא, אולי. לפי, בכל אופן, לפי המהלך שפה, ככה אפשר לחבר את זה. באמת, השמחה היא שמה באמת יותר מתגלית השכינה במצווה הזאת. לכן שמחת חתן וכלה זה דבר כל כך גדול. אם נבהר, שיש הבדל בין עונג ושמחה, בין הנאה ושמחה. הוא מתחבר גם לזה ש... נכון, יש בין בית... זה גם בית שמאי ובית הלל, מעניין. אני לא זוכר את ה... יש מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה? אני חושב שככה שואל את הלל ובית שמאי. אז אמר לו, אם אתה... מתקין, אם אתה תתעקש, אני אגזור גם על השני. כאילו משהו ששם התקבלה דעת בית שמאי. וזה יוצא דווקא הפוך. טוב, נגיד את ההפוך, רק כך נגיד את מה שאני רוצה להגיד. שם הרב אומר שהשמחה היא צריכה להיות בטהרה. כי בוצרים זה שמחה, זה יין. שמן זה תענוג. אז שמן, אתה לא יכול לדרוש שזה יהיה רק בטהרה. אבל שמחה, אומר כיוון שהשמחה יותר מתפרצת, יש בה יותר כוחות חיים, אז אצלנו יש דרישה שהשמחה תהיה בטהרה, לא תהיה שמחה של עוללות. הנאות, צד אחר, זה מה שהרב אומר. כאילו, שהשמחה יותר צריכה תיקון, יותר אפשר גם ליפול בה. לפי דברינו, אולי זה לא סותר, שגם את השמחה אפשר לתקן ואת ההנאה פחות. כלומר, שבאמת, מה יותר באמת חשוב בחיים? נחזור להסברה פשוטה קצת. הסברה פשוטה. אדם יש לו רצון להנות, יש לו רצון לשמוח. אבל מה באמת יותר כדאי? יותר כדאי שמחה. הרבה פעמים זה לא הולך ביחד. אדם יכול להנות מאוד ולהרגיש לא שמח. יכול לקחת כל מיני דברים שקוראים להנאה, ואת הגוף כמובן, אבל לא תהיה לו שמחה. שמחה היא משהו אחר. שמחה היא תחושת ההתחדשות, השלמות, החיות, המלאות, התנועה, הערנות. הנאה הרבה פעמים היא כמעט זהה לביטויים ההפוכים האלה שהזכרתי. יותר פסיביות, יותר פחות חיות, פחות ערנות. למשל, לישון זה כיף. אבל לא קשה להגיד שזה שמח. איך יותר הולכת עם ערנות, כן? ולכן הלאה. ולכן פה, יותר מדגישים את השמחה. וזה אפשר להגיד גם מלשון הווה. ושם באמת מתגלה באתגליה השכינה, כן? משמח את חתן עם הקלה. נסיים את דבריו, ויכול להיות שהחמישית הוא באתגליה, שהחמישית הוא היי. והיא האחרונה שבשם הוויה ברוך הוא. וידוע שהאחרונה הוא אלמד יתגלם. אז יש פה עוד רמז, שהחמישית זה הדבר שבהתגליה, וזה היה האחרונה. רק על זה נגיד שני דברים. אבל היה האחרונה זה חשוב. שפעם, אחרי שהיו כל מיני אירועים, שהמשטרה הייתה צריכה להתערב, אז החליטו לעשות סימפוזיון בין חנן פורת, זכר צדיק לברכה, לבין הרב יצחק גינזבורג, ייבדל לחיים, ועשו את הסימפוזיון בקבר יוסף. לא עשו ממש פינג פונג של שאלות ותשובות, אלא הרב חנן בא ונתן את ההרצאה שלו, ואחר כך הרב יצחק הגיב, ובוא נאמר שכל אחד מהם דיבר יותר מחמש דקות. אני שמעתי את זה רק מפי השמועה, לא הייתי שם, זה היה נראה לי מעניין להיות שם. אבל ש... רב חנן, אני חושב, בא קצת להסביר להם למה הם צריכים להיות יותר... קצת יותר אמון ביחס למדינה, מוסדותיה ומשטרה ולא ככה זה. אז הוא דיבר ברכות על כל התקומה ועל הנס של הקיבוץ גלויות ושל התחייה המחודשת פה בארץ ישראל וכל המשמעות הציבורית של זה ולהיות שותפים בזה ביחד עם כל עם ישראל ועם... וכולי וכולי. ערך בזה כיד השם הטובה עליו, כיד היי. ואז הרב יצחק התחיל לדבר. נגיד שהרב חנן דיבר שעה וחצי, שהרב יצחק אולי עשה בחינת מנה של קודש כפול היה. אז הוא פתח בזה שכל מה שחנן דיבר זה הכל רק האחרונה. זה הכל בהאחרונה של השם. עכשיו צריך להסביר את האותיות הנוספות, ואז הוא הסביר. אז אני זוכר שכששמעתי את הסיפור, זה מה שאני שמעתי, יותר מזה לא יודע. אז חשבתי, מצד אחד הוא כאילו ביטה. האחרונה, כאילו, רק האחרונה. מצד שני, זה כל העניין, כן, האחרונה. אני חושב שבחלק מהזוהר שמביאים, בכל נדרי, אז אומרים שכשיש את השכינה בגלות, אז כתוב ראשי נמלא טל. אז טל זה האותיות במילוי של י' ק' ו', בלי ה'. נכון? זה שם שהגימטריה שלו כולה, ממהי, נכון? אחד הצירופים זה ממהי, אז תוריד שש, יוצא למתת. שש זה ה' א', כן? אז ראשי נמלא טל, כמו טל ראשי לילה, למה? חסר את ההי. מה זה ההי? ההי זה השכינה. אז זה האחרונה, זה ההבדל בין גלות לגאולה, כן. אז זה ההי האחרונה שהוא מדבר עליה פה. ועוד דבר שאני חשבתי שהוא אומר את זה, אבל אפשר להוסיף, להשלים. שזה מה שכתוב בפסוק. אני אומר, ספר לעם, אם קנית לכם היום את אדמתכם, פרו, ה' לכם זרע. אז ראיתם את האדמה. אז לא גם כן רמז אליו. על ההי הזאת. שההי הזאת, זה שהארבע ידות זה כאילו הרבדים העמוקים. אבל מה שנותן את הקיום בפועל, כאילו לכן זה כל כך חשוב החלק הזה. על מה אנחנו יכולים לברך? מצד אחד הנסתר הוא העיקר, הוא מחיה את הכל. מצד שני, אבל המפגש שלנו עם ריבונו של עולם זה דווקא במקום של איפה שהנסתר נהיה נגלה, כן? בבורא. על זה יש ברכה. אז זה, על זה, על זה אנחנו חיים, על זה אנחנו אומרים איך איתנו. זה הם אומרים איך איתנו, גם אנחנו, כן? אז זה ההא האחרונה, כן? זה ההא. ה' לכם זה. טוב. עד כאן.